רוצה להקריא לכם משהו מדף יומי של אתמול, אבל אצל רוב העולם עוד לא למדו את זה, כן, בסדר. ודיברנו בפעם קודמת, שאלה על מה מסתכלים, אפשר לראות אותו דבר, ומה השאלה? מה אתה רואה? האם אתה עין טובה או עין? או עין רעה, זוכרים? אז אתמול יש סיפור בדף יומי, שהוא פשוט, מי שלא בחר, אז שיחזור על הדף עוד פעם, בסדר? יש פה סיפור, הסיפור הבא, אני מקריא לכם. רמי ברדיקולה מפומפדיטה, איקלה לסורה, במעלה יום עד הכיפורי. הוא בא בערב יום כיפור. בזמן שאנשים רוצים לאכול סעודה מפסקת, זה יום יהודים מגמרות במקומות אחרים, זה היום בשנה שיש בו תערוכות הכי גדולות. אפקינו כולי אלמה לכחלינו. יש פה דיון בגמרה, האם מותר לאכול כחל. מה זה כחל? זה עטין של בהמה, שיש בתוכו חלב. אז האם יש דרך להתיר, לבשל את הכחל, שכן, אולי יש פה בשר וחלב, יש בגמרה כמה דעות. בסורה הם מאוד פרום. הם ההכשר הכי טוב שיכול להיות, כן? אז הם לא אוכלים כחל. אז מה הם כולם עשו לעטינים של הבהמות? הם זורקו אותם. הפקינו, כולי אלמה, לכחלינו. שדינו, זרקו אותם. מה הוא עשה? הזל איו, הוא הלך, נקטינו, הוא לקח את הכחלים האלה שהוא זרוקים להם שם, כנראה בפינה, אכלינו, והוא אכל אותם. זה היה סעודת ערב יום כיפור שלו. הייתו על כמד רב חיסדה, המשטרה של הצניעות, כאילו המשטרה של הפרום, הם תפסו אותו, הביאו אותו באוזניים לרב חיסדה. עכשיו תראו מה... מה זה הולך שם? תראו איזה מין עיר זאת. אמר לי, מה הייתה אבי דחי? כאילו, איך אתה מעיז לא לאכול בבץ כמונו? איך אתה מעיז לאכול כחל? אמר לי, מעט רד רב יונה, אני יודע, אחי, אני באתי מאמריקה, ואמריקה סומכים על ה-OU. אז הוא מספיק לי. אז הוא אומר לו, ולית לך, נותנים עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם. אתה לא יודע שבאמריקה בסדר, אז הקלת, אבל עכשיו אתה פה, צאינו פה כולם פרום, כן? שלא תעיז. אז מה הוא אומר לו? חוץ לתחום אכלתינו. אני לא אכלתי את זה פה, אני אכלתי את זה רחוק מפה, מחוץ לתחום. שואלים אותו, ומה תביתינו? טוב, זה מחוץ לתחום, אז מאיפה היה לך גז? מאיפה היה לך קיריים? אז מה בישלת את זה? אמר לי, בפורצני. כלומר, הוא מצא חרצנים זרוקים בפח, והוא הבעיר את החרצנים, וזה היה הקיריים שלו. אז מה הם ממשיכים לבדוק? האם זה בבץ? האם זה פרום? ודילמה, מי אין נסך אביה? כלומר, איך יכולת? אולי זה לא מאדרים. אמר לי, לאחר 12 חודש עברו, זה חרצנים כל כך ישנים, שעברו עליהם 12 חודש, לא יוצא כל טעם היין, אז אין איסור של בשר. אתם חושבים שממשיכים לא לחשוד בו? עדיין, אתה פרום? ודילמה, גזול אהבה? דגזל אהבה, אתה גזלן, כן? אמר לי, יאוש בעלים אהבה, אני בטוח שאף אחד לא רצה אותם. למה? דקתחו בו חילפי. כי הם היו רקובים לגמרי ונעשו אפר. טוב, אתם חושבים שהחקירה נגמרה? לא? חזי את זה לא עבר מנח תפילים. ברור שהוא לא מספיק דתי, לא מניח תפילים. אמר לי, מה הייתה עם עולם מנח התפילים? אמר לי, חולה מאין הוא. אני, יש לי מחלת מאין, אז אני לא יכול. אין לי גוף נקי. טוב, אתם חושבים שנגמר החקירה לראות כמה הוא פרום? חזי, זה לא אהבה כמה מוחותה. הוא הולך גם בלי ציצית. תעשו לו את הדבר הזה שהרב בודק אם יש לך ציצית. אין לו ציצית. אמר לי, מה הייתה אם הלכת לחותה? אמר לי, תלית שאולי, זה לא שני. ואמר רב יהודה, תלית שאולה כל 30 יום, פטורה מן הציצית. עכשיו אתם חושבים שרק לא עושים חקירות כאלה, ורק אצלו בודקים כמה הוא פרום שם. הדהכי, הייתו על ההוא גברה, דלו אבא מוקר, אבו אבי אמי, היה שם אחד שלא חיבד את ההורים שלו. אז מה הם עשו לו, החברה הזאת שבודקת, למה אין לך תפין, למה אין לך תנציב, למה אתה לא אוכל באדרי, למה אתה אוכל ל-OU ולא בדץ, כן? אז מה הם עושים? כפתו אותו לעמוד, ומה רצו לעשות לו? לתת לו מלכות. ואז המסכן הזה, שכל הסיפור עליו, כן, שמה שמו, בוא נזכר איך קוראים לו, המימה רמי ברדיקולי, אז הוא אומר להם, שפקו, תעזבו אותו, תפסיקו להיות חבר'ה שכל היום בודקים.
דתניא, כל מצוות עשה שמתן שכרה וצידה, אין בית דין של מטה, מוזרין עליה, תופסים את הראש, אומרים, בבר הזה יודע ללמוד, כאילו על כיבוד אב ואם אין כפייה. אמר לחזין הלך, דחריפת טובה, אני רואה שאתה באמת יודע, כן? אז אמר לה, הוא מחזיר, איהב מתבעת רב יהודה, אכנין על החופה, אם היית בא מאיפה שאני בא, הייתי מראה לך מה זה. ואתה קורא את הסיפור הזה, זה דף קל ללמוד, בסדר? זה דף יומי מהיר, כן? נכון, אנדרו? עושים ככה. אתה אומר, ריבונו של עולם, איזה לקח אפשר ללמוד מזה? בא בן אדם שאף אחד לא מכיר אותו בערב יום כיפור. שעכשיו מה אנחנו יודעים עליו? ערב יום כיפור. אנחנו יודעים עליו שהוא חולה מעין, שהוא כל כך עני, שאין לו בגדים אפילו, הוא הולך עם תלית שאולה, הוא הולך עם תלית שאולה, הוא אוכל שאריות מהזבל, הוא מבשל בחרצנים ישנים שכולם התייאשו מהם, ובמה הם עסוקים אם הוא שומר בהדרין? מה לא עלה על דעתו של אף אחד? להזמין אותו לסעודה. מה, רואים בן אדם, מה רואים? מתנות לאביונים, בסדר? תורמים אחד כזה, אולי הוא גם לא יתקלח, אני לא יודע, תזמינו אותו, בסדר? לדאוג לו לאוכל, במקום לשאול אותו כמה הוא מקפיד על כשרות, לנסות לעזור לו. סיפור ממש נורא, נכון? בואו נלמד עכשיו עבודה זרה. כן, אז אתם זוכרים שאנחנו הגענו להי עמוד א', אבל כדי להבין את הי עמוד א', צריך לחזור קצת לדלת עמוד ב', בסדר? אוקיי. מה, איפה אנחנו אוחזים? אנחנו בסוף דלת עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, ואמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את העגל, אלא ייתן פתחון פה לבעלי תשובה. שנאמר, מי ייתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים. כן, מסביר רש"י, לא עשו ישראל את העגל, כלומר, גיבורים ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם עליהם. ובעצם, הם לא היו אמורים לחתום אחת הזה. אנשים שרגליהם עמדו למרגלות הר סיני, הם ראו עין בעין את השכינה, איך הם יכולים לחתוך חטא כזה? כלומר, אם סיפרו לכם בדרשות של הרבנים, או בבית ספר, או בשולחן שבת, שהם היו עבדים, והם באו ממצרים, והם רגילים לעבודה זרה, וזה רק 50 יום, והם לא הצליחו להשתחרר, והעגל זה אייקון מצרי, יש להם מישהו שפעם אמר לכם את זה, והם ממשיכים עם התרבות הישנה, מה פתאום? רבי יהושע בן לוי אומר, אני אלמד אתכם. הם בכלל לא צריכים לחתוך. איך אפשר לחתוך אחרי מעמד הר סיני, כן? והם גם ידעו לגזור. אלא, אז איך זה קרה? אלא אומר רש"י, גזירת מלך הייתה לשלוט בם כדי לטעון פתחון פה לבעלי תשובה. שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני, החוטא יגיד, מי יקבל אותי? אני לא אחזור בתשובה. אומרים לו, צאו למד ממעשה העגל, שכיפרו ונתקבלו בתשובה, ולא רק זה, ממשיכה הגמרא ואומרת, וזה לא רק חטא עגל ככה, אלא גם דוד המלך. ראינו, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, לא דוד ראוי לאותו מעשה, הכוונה כמובן לחטא בת שבע, ולא ישראל ראויים לאותו מעשה, לא דוד ראוי לאותו מעשה, דכתיב, וליבי חלל בקרבי, אומר רש"י, יצר הרע חלל בקרבי, ואין לו כוח לשלוט בי. כלומר, יש פה תיאור של דוד המלך שהוא קר כמו קרח, אין לו בכלל תאווה, אין לו יצר הרע, כן? אם מישהו פעם חשב דוד המלך הוא איש חושני, כן? אז לא, הוא ליבי חלל בקרבי, כן? אז למה בכל זאת הוא חטא, כן? ולא ישראל רואים לאותו מעשה, הכוונה לחטא העגל, כן? מי ייתן ועל לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים, אלא למה עשו? לומר לך שאם חטא יחיד אומרים לו קלח אצל יחיד, כלומר אם אדם יחיד חוטא, ומה הוא שואל את עצמו, האם יקבלו אותי? אז אומרים לו, כן, תראה את דוד. ואם חטאו ציבור, אומרים לו, לכו אצל ציבור. כן, אומר רש"י, לומר לך, גזירת מלך הייתה ליתן פתחון פה לשווים. כן, ועל זה אומרת הגמרא, הוא צריכה, כלומר אנחנו צריכים לתאר את המסר החשוב הזה, שיש יכולת לתקן, שיש יכולת לחזור בתשובה, שהתשובה מתקבלת, חייבים ללמד אותו גם על היחיד וגם על הציבור, כן? די אשמינן יחיד, לו היו מביאים לי רק את מייסי דוד ובת שבע,
אז היינו אומרים, משום זה לא מפרסם, חטא. כלומר, זה חטא פרטי, זה בחדרי חדרים, אנשים לא בהכרח יודעים מזה, אז זה מקבלים. אבל ציבור זה מפרסם חטא. אז אומר רש"י, ויקח חילול, כלומר, יהוד, בחטא של הציבור יש חילול השם, ועוון חילול השם לא מתכפר, לא על ידי ייסורים, ולא על ידי יום הכיפורים, רק הדבר היחיד שמכפר על חטא חילול השם זה מיטה, כן? אתה יודע יום, נכון? טוב מאוד, מצוין, כן? אז אדם היה חושב שלציבור אין תקנה, אין מעלה, אז לכן היה צריך לומר שזה גם חטא עגל. וישמועינה הציבור, משום זה נפישי רחמיו, כן? יש כאלה שחושבים, נפישי רחמיו הכוונה שהם מתפללים חזק, רחמי זה תפילה. אולי הכוונה אחרת, שהקדוש ברוך הוא יש לו ברית עם עם ישראל, שהוא לא יובד, אז לכן הקדוש ברוך הוא מקבל את תשובת הרבים. אבל יחיד דלה, הייתי אומר, דלה לימה זכות, אין לו זכויות חזקות, בוא נעניש אותו, ולא נקבל, אימה לה צריכה. והיינו אומרת הגמרא, דרבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מה דכתיב נאום דוד בן ישי, נאום הגבר הוא קם, על, כן, פשוטו של מקרא, מה הכוונה הוא קם על? שהוא עולה גבוה, שהוא איש חשוב, כן? אבל כאן המדרש מסביר, נאום דוד בן ישי שהקים שאולה של תשובה. טוב, הגמרא הזאת צריך קצת, אתה עושה פשוט כזה, כן? אתה רוצה להסביר?
לא.
אוקיי, אז בואו נתחיל מחטא העגל, בסדר? קודם כל, זה... איך לקרוא את הגמרא הזאת? מה הם רוצים לומר לנו שהם לא היו אמורים לחטוא, והקדוש ברוך הוא גזר עליהם לחטוא? אז בוא נתחיל מזה. מה אתה אומר?
בהתחלה
זה נכון. באמת? מה שאני אמרתי נכון?
בהתחלה.
על ישראל והעגל. ודאי שזה נכון, אני יודע. כל מי שלימד אתכם את זה צדק, נכון? וגם המדרש צודק, אתה יודע למה?
כי למה...
למדרש יש אמת משלו, בסדר? זה ברור שמה שאמרתי קודם זה הקריאה הפשוטה. הם בסך הכל עבדים מבולבלים שיצאו ממצרים, נכון? היה מעמד הר סיני, אבל אמא לא באה הביתה, כמו משה רבינו נעלם, והם מעבדים את השתנות, כן? הם לא יודעים מה עושים, אז מה הדבר שהם עושים? מה שהם הכירו במצרים. ודוד, למה הוא חוטא? כי הוא איש מאוד 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 הוא חושני, הוא ראה אישה יפה ערומה על הגג, והוא חוטא. זאת הסיבה שהוא חוטא. בסדר, למה בני אדם חוטאים? כי יש להם יצר הרע. בא המדרש פה והופך את כל הסיפור. עכשיו, יכול להיות שזה חלק ממגמה כללית, שאנחנו מכירים אותה, והמדרש אוהב ללמד סניגוריה על דמויות חיוביות, כמו שהוא אוהב ללמד קטגוריה על דמויות שהן שליליות, או בלשון אחרת, עוד לפני שמגיעים ללקח של התשובה, המדרש רוצה למעט בחטא של חטא העגל. עכשיו זה אולי קשור למה שראינו קודם, עם בלעם. מה בלעם אמר? אני יודע מתי הוא כועס, נכון? אז כמעט המדרש הזה מה אומר? אין כל כך מה לכעוס על עם ישראל וחטא העגל, כן? כלומר, אין על מה לכעוס, למה? כי חטא העגל... וגם חטא של דוד, החטא נועד לאיזה מטרה? ללמד אותי שאפשר לתקן חטאים. כן, זה אחד מספרי הילדים שהיו קוראים לי כשהייתי ילד, היה על אבא דוב שמלמד את דובון, את דובי, מלמד אותו לרכב על אופניים. לוקח אותו לסיבוב, וכל הזמן האבא עושה טעויות. הוא נופל מהכביש, הוא נופל והוא לא שם לב לשלטים, וכל פעם שהוא עושה טעות ונופל מהאופניים, אז מה הוא אומר לילד? זה היה שיעור? מה לא עושים? בדיוק. זה שיעור, מה קורה למי שלא מסתכל בשלטים? זה שיעור למי שלא פונה ימינה. זה שיעור, בסוף הספר נגמר, שהילד חוזר הביתה והאבא מורכב על הרמה מאחורה, וכולו מלא פלסטרים, והוא מספר לאמא דובה, איזה שיעור נפלא אבא נתן לו, כן? אז ככה זה קצת מתואר פה עכשיו. אז זה לימוד סניגוריה, שבעצם רוצה לקחת את הטעות ולמנף אותו לשיעור, כן? זה בא להוריד, זה סניגוריה. הבעיה בכל הסניגוריות האלה, שכשקוראים את הפסוקים, אז מה אנחנו יודעים בפסוקים? כשחוטאים בחטא העגל, מה משה עושה לכשלושת אלפי איש? הורג אותם. ואיך ששמעתי פעם מהרב מדן, שדוד חוטא בחטא בת שבע ונתן הנביא בילה ונתן אומר לו את כבשת הרש ואומר לו שחטאת, אז מה דוד היה צריך להגיד לו? אתה טועה? מה, אתה לא יודע את הגמרא בשבת? שאני לא חטאתי. למה דוד לא אמר לו? נתן אתה טועה. למה דוד אמר חטאתי? כי אנחנו צריכים, אבל צריכים להבין, יש את האמת של הסיפורים כפי שהם ואצל הדרשנים, הדרשן לא מספר עכשיו את הסיפור של דוד ובת שבע, אלא דרך הדמויות האלו הוא בא ללמד אותנו כל מיני דברים. כלומר, יש אמת למדרשים שהיא עומדת בזכות עצמה. אני הציע דימוי שהוא עליי הוא חביב, יש כאלה שאולי לא יאהבו את הדימוי, אז אני מבקש מהם סליחה, בסדר? אבל אני מדמה את הדרשנים כציירי קריקטורות, שהם מנסים להדגיש משהו, הם מנסים להעביר איזשהו מסר, והם עושים את זה דרך הדמות שהם מתארים אותה. אז טוב, תחשובים, אתם אוהבים קריקטורות או לא, קרטונס או לא, זה בעצם תולי בשאלה אם זה טוב או רע, מה שאמרתי. אבל בגדול, כאילו באים פה ומורידים את הלהבות של דוד, הוא לא כזה חוטא, וכולם מכירים את הגמרא בשבת, שכל אומר דוד חטא אינו אלא טועה, וכולי, ואותו דבר חטא העגל, כן? אבל עדיין זה לא, בעצם אומרים לנו, זה טעויות שנועדו ללמד אותנו שאפשר לתקן. עדיין זה לא פותר את השאלה של, נגיד שזה טעות שאומר רש"י, שזה גזירת מלך לשלוט בה. אז כמובן מה השאלה המתבקשת שעולה? מה קרה לבחירה חופשית? כאילו זה ממש נגד יסודות הדת, כאילו מה? אז אנחנו רוצים ללמד עליהם סנגוריה. למה? הקדוש ברוך הוא גזר על עם ישראל לחטוא בחטא העגל בשביל שנלמד את השיעור הזה? הקדוש ברוך הוא גזר על דוד לחטוא בחטא בת שבע כדי ללמד אותי שאנשים טועים ואפשר לתקן? כלומר, מה קרה לבחירה החופשית? זה לא דברים כל כך פשוטים. אתה רוצה להגיד משהו שם טוב? מה? אז אומר שם טוב בצדק, ואתה לא היחיד שחשב על הקשר, שזה מזכיר לנו שאלות דומות לגבי מניעת הבחירה החופשית, למשל מפרו, ואני אקשה את לב פרו. כן, אז יש בפרשנים כמה כיוונים. אני אביא לכם דברים שכתב המאירי בחיבור התשובה, בתחילת החיבור ממש. המאירי מביא את הגמרא שלנו, הוא מביא לה שני פירושים, אחד שלו ואחד של אחד מגדולי החכמים. אנחנו לא יודעים מי הוא, אבל הוא חכם גדול, כן.
זה גם לא הגיוני שהשם יעשה דבר כזה. זה לא הגיוני, הוא יביא לאנשים במצב שיש להם את הבחירה, שיכול לצאת המצב, ואז נראה מה יהיה, אבל לא לגרום את זה לקרוא.
מצוין, מצוין. אז בוא תשמע מה המאירי אומר, אוקיי? אומר המאירי, הוא באורו אצלי. כך אני לומד את הגמרא הזאת. שכמו שמדרכי השם למפליגים במרי, ממש שם טוב, אתה ממש חשבת על המאירי, שמדרכי השם למפליגים במרי, למנוע בחירה מהם שלא להספיק בידם לעשות תשובה. כאן הוא רומז כמובן להסבר של הרמב״ם למניעת הבחירה מפרו. אני רוצה להסביר את ההסבר של הרמב״ם. הרמב״ם בלכות תשובה, שהוא בא להסביר את מניעת הבחירה מפרו, הרמב״ם אומר שלפעמים אדם כל כך שוקע בחטא, שהעונש שלו זה שהקדוש ברוך הוא לא נותן לו לחזור בתשובה. אבל הוא לא נענש על הפעולות שהוא עושה מהכבדת הלב. הוא נענש בעצם על מה שהוא עשה מתוך הבחירה החופשית שלו לפני כן. פרו מבחירתו החופשית, זרק את הילדים ליאור. פרו מבחירתו החופשית שיאבד את העם היהודי. פרו מבחירתו החופשית שהביד אותם בפרך. אלא מה? כשהקדוש ברוך הוא הכביד את ליבו הכוונה, הוא לא נתן לו את האפשרות לחזור בתשובה על זה, אבל זה לא שהענישו אותו על מה שהוא עשה מהכבדת הלב, והענישו אותו על כל הפעולות שהוא עשה מרצונו החופשי. בעצם מה שהרמב״ם אומר, זה דברים שאני לא אומר אותם אף פעם באלול ועשרת ימי תשובה, אבל היום, עכשיו אנחנו בחודש אדר, מותר להגיד, בסדר? הרמב״ם אומר, תשובה זה רעיון מסוכן. למה זה רעיון מסוכן? אנשים חוטאים, 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 אבל טוב, סליחה, 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 כן. ואז האדם לא נותן דין לחשבון על מעשיו, יש בזה בעיה. אז אומר הרמב״ם, אם יש בן אדם שכל כך מגיע לו עונש, לא יכול להיות אז אומרים לו, ניקח ממך את האפשרות לחזור בתשובה, אבל אתה באמת נענש על כל מה שעשית. עכשיו, זה מאוד דומה למה שאמרתי לכם קודם על הקריקטורה. לנו מה הכוונה? פרעה נכנס לתפקיד, שמה התפקיד שלו? He's a bad guy. He's a really bad guy. He's a bad, bad guy, okay? לא, באמת. He's bad, bad, bad. תראו מה הוא עשה. אז אנחנו לא נותנים לו מה? להפסיק לצאת מהתפקיד, אבל הוא יצא את התפקיד. עכשיו אומר המאירי, באופן דומה, כן ראוי להיות מדרכיו התברך למפליגים בחסידות, למנוע בחירת הרע מהם, מדרך הגמול גם כן. הוא אומר, כמו שלא נתנו לפרו לבחור בטוב, אולי לצדיק גדול, הקדוש ברוך הוא אמור לא לתת לו לבחור ברע. אני חוזר, זה אותו רעיון של הקריקטורה. אני אומר שאת לא אוהבת. מזל שיש פירוש שני, נכון? מזל שהמהר"ל אמר משהו בכלל אחר לגמרי. בסדר. לא, בסדר, לא חייבים לאהוב. בסדר? זה בסדר. האמת, כשאני רואה מישהו או מישהי שלומד אצלי, והוא מתרגז על החומר, אז זה מרגש אותי, כי זה מה שאכפת לי מה שלומדים, כן? כאילו, יצא לי לא מזמן, אני למד במכללה, באלון שבות, הם רובם יושבים שם כמו hot potatoes, כאילו, בסדר, זה... ולפני כמה שבועות, יש לי תלמיד אחד שהתחיל לראות בכל הגוף, וממש להתרגש ממה שמדברים. הוא התעצבן על משהו. אמרתי לו, אתה לא יודע כמה אני שמח, שאכפת לך, שאכפת לך, כאילו, זה היה מדהים. זה ממש, כן, זה בחור עם תפילים בשיעורים במכללה, משהו מיוחד. אז כן, אפשר לא לאור. אבל הוא כאילו אומר, מי שטוב, טוב, טוב, כן, good, good guy, אז הוא חייב להיות תמיד good בקרטונס, כאילו, אז הקדוש ברוך הוא כאילו יעזור לו לא לחטוא, אז מה קרה כאן? כך היה ראוי. אז מה הקדוש ברוך הוא החליט? שאני לא מתערב. כלומר, הוא הופך את זה הפוך על הפוך. כלומר, אני קורא את רשי, מה נראה מרשי? האמת הם לא אמורים לחטוא, לא ישראל בחטא העגל, ולא דוד בחטא בת שבע. והקדוש ברוך הוא אמר, אני אגרום להם לחטוא, כדי שהם יעשו לכולם שיעור בתשובה. המאירי אומר הפוך, המאירי אומר... הם חטאו מבחירתם החופשית באמת. רק שהקדוש ברוך הוא לא, הוא לא מנע מהם, הוא לא עצר אותם, אבל הם מבחירתם החופשית חטאו, כן? אלא שהניח זה לבחירתם, ללמוד ממנה זאת, למה הוא לא שם להם ברקסים? למה זה לא כמו מורה לנהיגה? נוסע, שם ברקס שאתה לא שם. התשובה היא, הוא רצה תאונה. אבל מי עשה את התאונה לגמרי? הם. זה לא הצליל של רשי, אבל זה ככה מאירי מנסה לתקן, אפשר לומר, את הרושם. ואז הוא אומר, בשם אחד מגדולי החכמים שמעתי בבאורה, נראה לי אם תאהבי את זה יותר, לא דוד היה ראוי שיתפרסם עליו עוון אשת איש, ושיגלהו הכתוב על זה. אבל היה ראוי שיעלם עוונו ויתכסה חטאו, לא שיכתב בספר. כלומר, למה צריכים לספר על זה? מילא שהם עשו את זה, למה חייבים לספר את זה? אז התשובה היא, למה מספרים על זה? כי יש לנו מה ללמוד מזה. זה בכלל לא מדבר על האירוע עצמו, לפי דעת אותו חכם מגדולי הדורות, אלא מה זה בא ללמד, אלא זה מתעסק בשאלה, למה מפרסמים את זה? כך הוא מפרש את זה, רש"י ודאי לא הלך בכיוון הזה, כן? כלומר, זה גם לא מלמד שום סנגוריה, אם הכיוון היה קודם כזה. מה זה? מה זה? אוקיי. אני אגיד לך רק משהו על חטא העגל. זה נושא נורא מעניין, שראוי להתבונן פעם, אבל בזמן חז"ל הרי היו קוראים בתורה ומתרגמים. יש במשנה, במגילה, בבבלי זה סוף פרק שלישי, בדף חפי, במשניות זה פרק רביעי. יש שם המשנה שאומרת, אלו קריאות בתורה קוראים ולא מתרגמים. ואחד מהם זה חלקים מחטא העגל. כלומר, במילים אחרות, אני בית הכנסת קורא על חטא העגל, וכשאני קורא, מה שזכור לי חטא העגל השני, כלומר, כשאהרון מתאר מה קרה, לא מתרגמים, במילים אחרות, החבר'ה לא חייבים להבין בדיוק מה הם שומעים. כלומר, נאמר את זה אחרת, יש שם קצת צנזורה בבית כנסת. לא חייבים להבין הכל. אז הם לא ידעו. כלומר, יש שם מאוד ברור בסוגיה, שמוטרדים מהשאלה מה אני קורא את חטא העגל ברבים, מוטרדים בעיקר מהאופן שבו אהרון מספר מה קרה, האם באמת רוצים שיבינו, לא, כאילו אומרים עכשיו חבר'ה תקרו על עוני שבת, בסדר, אל תקשיבו טוב, כן? כלומר, יש פה איזה בעייתיות, כלומר, צריך להסתכל שם יותר ולראות, אבל כאילו לפרסם חטא העגל זה לא דבר פשוט, כן? אבל הוא אומר, יש לי מה ללמוד מזה. המהר"ל, בחידושי האגדות שלו לעבודה זרה, גם הוא למד רמב"ם בהלכות תשובה, שם טוב, ממש כמוך וכמו המאירי, והוא ניסה לקחת מודל אחר מהרמב"ם. כשהרמב"ם שאל את עצמו על המצרים, מישהו זוכר את הרמב"ם שאל את עצמו?
הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לאברהם, סליחה, גר יהיה זרחה בארץ לא לעבודו מינות 400 שנה, מה הוא מעניש את המצרים? עליה מצוות עשה דאורייתא, לשעבד אותנו. אז מה הרמב״ם עונה? הרמב״ם עונה, הקדוש ברוך הוא אמר שגר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו. הוא לא גזר, הוא לא אמר למצרי פלויני, לא ציווה עליו, תשתעבד בהם, תשתעבד בהם, תשתעבד בהם. אז כל מצרי מה היה יכול להגיד? כמו שאומרים בצבא. מה בצבא אומרים? שאומרים, צריכים לעשות משהו? שמישהו יעשה את זה. אז כל המצרים היו צריכים להגיד שמישהו אחר יעשה את זה. אז הם עשו זה מעצמם. הוא אומר דבר דומה, כאן תשמעו, זה לא יושב טוב במילים. בעצם אפשר להרגיש שיש פה דוחק. אולי הפתרון האמיתי הוא לא לעשות לתרץ. ותשמעו הכותב, דעת רש"י, כי גזר השם יתברך, שיחטאו בני אדם ויעשו תשובה. דיינו, צריכים שמישהו יחטא וילמד אותנו את סוד התשובה. אבל, אומר המהר"ל, אני קורא מילה במילה ממנו, לא גזר על אדם זה בפרט. רק הגזרה שיהיה אחד חוטא בעולם שיעשה תשובה. אז מה קרה לעם היהודי בחטא העגל? הם התנדבו. מה קרה לדוד בחטא בת שבע? הוא כאילו התנדב ללמד אותנו. אבל הקדוש ברוך הוא לא אמר לו שהוא חייב לחטוא בחטא בת שבע. זה קצת קשה. אז זה הייתה קשה לי עם המאירי. לא יודע. כל אחד במה שקשה לו. בכל מקרה, המהר"ל לא אוהב את זה. המהר"ל אומר, מכל מקום עדיין קשה, כי יגזור השם יתברך בחטא, ודבר זה רחוק מן הדעת. ואז המהר"ל מנסה קצת לתקן את זה. אני לא יודע אם זה ידבר על הלבבות שלכם, אבל מה שהוא קודם כל אומר, הקדוש ברוך הוא לא גזר שנחטא, אלא מה הקדוש ברוך הוא גזר? שיהיה אפשר לחזור בתשובה. בעיה היא רק שמי שלא חוטא לא יחזור בתשובה. הוא לא אמר לאף אחד לחטוא. הוא רק אמר שמי שחוטא יכול לחזור בתשובה. אני קורא, רק הגזרה מן השם יתברך היה על התשובה, שתהיה נמצאת לא על החטא כלל. ואז הוא קצת מתחכם, ואף על גב שאי אפשר תשובה בלא חטא. אז מה אני עושה פה משחקים, כן? מכל מקום, עיקר הגזרה מן השם יתברך לא היה על החטא, רק על התשובה. טוב, לא יודע אם זה פותר את העניין. מה שהוא מדבר יותר בהמשך זה שזה בדווקא הדמויות האלה, ממש הפוך ממה שהוא אמר קודם. מה מיוחד בדמויות האלה? מה מיוחד בחטא העגל ובדוד המלך, שאלה הדמויות שנבחרו? אז הוא מפתח פה רעיון המהר"ל, שבעצם זה מוטמע היכולת של תשובה בתוכנה של הנפש האנושית, באופי האנושי. שמתי אני מתכנת? בהתחלה. והוא בא וטוען פה שחטא העגל הוא חטא שעם ישראל חוטא אותו בראשית ההתהוות שלו כעם. ולגבי דוד המלך, הוא רוצה להגיד פה איזה רעיון שלא יודע אם הוא משכנע, אבל הוא טוען שדוד המלך הוא הראשון שרואים בו שהוא חי קצבת חיים שמתוארת ימי שנותינו בהם 70 שנה. אז כביכול, שימו לב, ההיסטוריה של בני האדם מתחילה לא באדם הראשון, אלא מי מתחילה? בדוד המלך. מילא הוא היה אומר על מלכים, אז אומרים, טוב, הוא המלך הראשון, כן, אבל להגיד שהוא הפרוטייפ של האדם הראשון, כן? לא יודע, זה מאוד מרחיק לכת, הדברים האלו. כמו בבא אומר, למה זה חשוב שהראשונים דווקא יעשו את זה? כי זה הופך למשהו מוטמע בתוך האופי, כן? או בלשונו, אני קורא את זה, הוא כותב, המהר"ל, כאשר נמצא שהראשונים פתחו שער התשובה אותם שהם עיקר העולם, שוב הכל נמשך על דבר שהוא עיקר. כלומר, כשבני אדם הראשונים, או העם ישראל הראשון, הוא חוזר בתשובה, אז הוא מכניס, התשובה היא לא משהו מלאכותי, הוא לא משהו שאתה צריך לשאול מאיפה אני אקח אותו. זה משהו שהוא מוטמע בתוך הגניום שלנו, כן? וכך הוא אומר, דוד היה המלך הראשון, כשם שהוא ישראל יצאו ממצרים, ראש וראשון, ואז הוא בונה תיאוריה שלמה. דע כי קודם דוד היה חיי אדם 100 או 200. אנחנו אולי חוזרים לזה, לא? בזמן דוד היה חיי האדם היחיד, 70 שנה. לפיכך נקרא דוד התחלה אצל בני אדם פרטיים. לא מכיר רעיון כזה, אבל הרקע הזה הוא אומר שהיה מאוד חשוב שזה דווקא אלו, כדי שזה יהיה חלק מהגניום שלנו. זה לא דברים פשוטים, בסופו של דבר, השאלה יותר טובה מהתשובות. בעצם השאלה היא, מה זה שקדוש ברוך הוא גזר עליהם לחטוא, היא באמת שאלה קשה, אבל אולי כל השאלה היא בטעות, זה מה שניסיתי להגיד קודם.
אולי כל הניסיונות האלה לקחו, קראו את המדרש שכביכול באמת לא צריכים לחתור, וכביכול מה? זה רק הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כדי ללמד אותם שאפשר לחזור בתשובה. אולי צריך לקרוא את זה אחרת. אולי צריך לקרוא את זה שזה ניסיון למעט בחטא שלהם. כלומר, זה ניסיון ללמד סניגוריה, ולימוד הסניגוריה זאת אמת שעומדת בפני עצמה, היא יכולה גם לעמוד אולי נגד כללים שהם בחירה חופשית. מה שלא היה הדבר, רוצה להגיד משהו לתשובה של דוד, שהוא הגבר, הוא קם על, שהקים מולה של תשובה. ומי שבאמת עוקב אחרי דוד עד חטא בת שבע, ואחרי חטא בת שבע, באמת רואה שחטא בת שבע, מה עשה לחיים של דוד? פורר לו את החיים, הרס אותם לגמרי. ומי שפותח ספר שמואל, ורואה את דוד, מהרגע הראשון שפוגשים אותו, ואז הוא מתמנה למלך, והוא מנצח את אויביו, והוא מעלה את הארון לירושלים, והוא רוצה לבנות את בית המקדש, והוא מנצח את הפלישתים, וזה נראה הכל ורוד, נכון? באמת. ואז בא חטא בת שבע, ומה קורה לאורך כל ספר שמואל? באמת, כל ספר שמואל בית, פרשייה אחרי פרשייה, המשפחה שלו מתפרקת, מתפרקת, וכל הזמן מה רודף אותו, המחשבה, שהדבר הזה הוא בגלל חטא בת שבע, ואם קודם דיברנו שתשובה זה דבר זול, דוד באמת לא מאמין כל כך שיש לו תיקון לחטא הזה. הוא באמת לא מאמין בזה. הוא חושב שלא מגיע לו. הוא באמת, כלומר, הוא מקים מולה של תשובה כי הוא חי ב... כי הוא לא שיחק את המשחק. טוב, חטאתי, אני אחזור בתשובה. מה הבעיה? כי אם זה מהילדים? סליחה, סליחה, הכל בסדר, נכון? אז מה אם טעיתי קצת, נכון? לא, דוד באמת, באמת לא מאמין שיוותרו לו. כלומר, אם לחשוב על הפרשיות שלו, כן? מרד הסיפור אמנון ותמר, הסמכות שלו בבית מתה, נשברת. אבשלום, כשמגרשים אותו מירושלים, ושימי בן בכרי שם מקלל אותו, אז מה, ואבישי בן צרויה, כן? בני צרויה היו חמומי מוח, כן? אז הוא רוצה לחסל אותו, כן? אז מה דוד עונה לו, מישהו זוכר? בוא נפתח את זה. כן, השם שלח אותו, אני מקולל, זה אולי מגיע לי. מביאים לו את הארון, אז מה הוא אומר עם הארון? תחזירו אותו, למה? אולי השם לא רוצה אותי יותר. הוא באמת הולך מפורק לגמרי. החטא הזה מפורר אותו לגמרי. איפה משהו משתנה? זה שמעתי פעם שיעור מאוד יפה מיאל ציגלר על זה. אולי זה קורה ממש בסוף חייו. כלומר, גם לפני כן, מי שהולך את תהילים למזמורים שבהם יש מזמור אחד שבו דוד מפורש, הכותרת היא שזה על חטא בת שבע, זה מזמור נון א', בבוא למצח מזמור לדוד, בבוא אליו נתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, ואפשר לשמוע את התחנונים שלו, שהקדוש ברוך הוא לא ידחה אותו, שזה כולל קונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחייף שעי. הרב כבסי לי מאבוני ומחטתי תארני, כפשעי אני עדה וחטתי נגדי תמיד. עכשיו זה ממש פשוטו כמשמעו חטתי נגדי תמיד. כל מה שקורה לו ומסתבך, הכל הוא בטוח, זה מגיע לו בגלל החטא, כולל הבקשה, לב טהור ברא לי אלוהי ברוח נכון חדש בקרבי, אל תשליחני מלפניך ברוח קודשך, אל תיקח ממני, ישיב לי ישראל נשיך. זה דוד, שאיך הוא מתואר לפני כן, שרוח השם הייתה עליו. כלומר, הוא מתחנן, אל תשליחני מלפניך, רוח קודשך, כי הוא מרגיש שכל מה שהיה לו קודם נלקח ממנו. הכל נלקח, כן? איפה זה מתחלף? זה כנראה קורה במלכים א', יעיל באותו שיעור הציע משהו מאוד מעניין, הלך לקרוא את מה שקורה שם. אבשלום, אמנון כבר מת. אבשלום מת. עכשיו מגיעים לבלגן של מי ימלוך אחרי דוד. המלך דוד זקן בא בימים, נכון? ומי מתנסה למלוך? אדוניה בן חגית. ומה דוד המלך עושה? כלום, הוא פסיבי. לא מתערב, לא מתערב. באיזשהו שלב, מה קורה שם בפרק? בת שבע ונתן עושים קואליציה. והם באים אליו. ובעצם מנסים לשכנע אותו להמליך את שלמה. כן? אז קודם מגיע אז קודם מגיעה בת שבע, כן, ובת שבע כאילו אומרת לו, אבל אתה הבטחת וכו'. ויש פה תיוק, כאילו המלך סוחב, אנחנו מכירים אנשים במצב הזה שהם תואר, כן? אני קורא, בתבוא בת שבע למלך החדרה, במלך זקן מאוד, ואבישג השונמית משרת את המלך, ותיקות בת שבע ותשתחו למלך, ויאמר המלך, מלך, כאילו, הוא לא בעניינים בכלל, כן? ואז בת שבע מספרת לו מה שהיא מספרת, ואז מגיע נתן הנביא, והנה עודנה מדברת עם המלך, ונתן הנביא בא, ויגידו למלך, אמר, הנה נתן הנביא, ויבוא לפני המלך, ואז נתן אומר לו, אתה אמרת, אדוניהו, ימלוך אחריי, ויושב על כיסי, כי ירד וירד, וכך הוא עושה, כן? היא מעט, ושלמה עבדך לא קרה, היא מעט, אדוני המלך, ואז מה קורה לדוד? פתאום דוד, מה קורה לו? כמו בפופאי, כשאין ילדים, והוא היה אוכל טרד, והוא היה מתמלא כוח, פתאום דוד המלך נעשה חזק כזה, ומתעורר, כאילו, הזקן הסנילי הזה, סליחה על מה שאמרתי, ויען המלך דוד, היא אומר, קירו לי לבת שבע, וישבה המלך ויאמר, חי אדוני ישפה דעת נפשי מכל צרה, כי כאשר נשבעתי לך, באדוני ישראל, אמור כשלמה בנך, אם לא חכרי, והוא יישב על כיסי תחתי, כי כנס, לא שמענו אף פעם שהוא נשבע את זה, שהוא הבטיח את זה. מה שהציע באותו שיעור זה, שדוד באמת לא האמין ששלמה יכול למלוך. כי שלמה בא, הוא בא מאחת. מה שגורם לו לומר את זה, זה שמפי מי הוא שמע ששלמה יכול למלוך? מפי נביא. אותו נביא שהוכיח אותו על חטא בת שבע, זה נתן, אותו נביא מפיו יצא, מה עם שלמה? ופתאום דוד, מה מבין? שהתשובה שלו התקבלה. אולי השיעור הגדול מדוד זה שלא הייתה לו תשובה זולה. ואני אומר את זה את הפרדוקס שאני אוהב מאוד לחזור עליו. אברהם קופץ לכבשן האש. מה הוא חושב שיקרה לו?
ימות.
אז מה הקדוש ברוך הוא עושה?
הוא נמצא, כן.
הרן, שואלים אותו, למי אתה מצביע? כי הוא עומד לפני הבחירות והוא לא יודע, אתה במפלגה של אברהם, אתה במפלגה שלנו. אז מה הוא אומר? זה כמו הילדים, חכים לראות מי מנצח, כן? אז הוא רואה את אברהם, יוצא מכאן, אני במפלגה של אברהם אבינו, אז מה עושה אהרן? הוא קופץ לכבשן האש, אבל למה הוא קופץ? כי הוא חושב שמישהו קופץ, מוציאים אותו, נכון? ומה הקדוש ברוך הוא עושה לו? משאיר אותו בפנים, כלומר, התשובה שדוד לימד היא תשובה שנעשתה מתוך זה שהוא לא ציפה שיסלחו לו. הוא באמת התחרט על חטאיו. זה לא היה תשובה, תראו, אני מתחרט כדי שתסלחו לי. לא, זו הייתה תשובה אמיתית. תשובה מתוך התפוררות. כשראו שיש תשובה כזאת, אז נביא, מה יכול להגיד? אז שלמה ימלוך. זה שיעור בתשובה, זה להקים מולה של תשובה. אבל התשובה, הבעיה היא שברגע שיודעים שיש תשובה, אז מה קורה? מה הבעיה בשיעור הזה? שברגע שיודעים שיש תשובה, אולי אתה עושה תשובה בשביל שיסלחו לך. כלומר, כמעט הייתי אומר, השיעור מדוד הוא לא שאפשר לחזור בתשובה ויסלחו לך, אלא תחזור בתשובה בלי לקוות שיסלחו לך, פשוט תחזור בתשובה. זה כמו הפרדוקס ב-18, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת. מה זה בוטחים בשמך באמת? שלא מצפים לשכר טוב. למי תיתן שכר טוב? למי שלא מצפה לשכר. אבל מי שעושה בשביל השכר, אז הוא לא יכול לבקר. והנה את הפרדוקס. צריך פשוט לעשות באמת. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. עכשיו, אבל זה אולי השיעור של דוד. עכשיו, יהיה הסבר אשר יהיה, בסדר? כל אדם שטעה וחטא, מה הוא צריך להאמין? זה מה שהגמרא כן רוצה להעביר לנו, בוודאות, בלי כל הפלסופים. מה המסר הברור שהגמרא רוצה להעביר? יש אפשרות. אבל התשובה צריכה להיות אמיתית, כן. אוקיי, אומרת הגמרא, ואמר רב שמואל בר נחמני, אמר רב יונתן, כל העושה מצווה אחת בעולם הזה, מקדם טוב והולכת לפניו לעולם הבא, שנאמר, והלך לפניך צדקך וכבוד השם יאספך. כן, חזרנו למוטיב שבעולם הזה קצת אנחנו מסתבכים, אבל בעולם הבא המצוות הולכות איתנו. אבל הגמרא אומרת, לא רק המצוות הולכות לעולם הבא, מה עוד הולך איתנו לעולם הבא? הטעויות שלנו. וכל העובר עבירה אחת מלפפתו ומוליכתו ליום הדין, שנאמר ילפתו אורחות דרכם. רבי אליעזר אומר, קשורה בו ככלב, שנאמר ולא שמע אליה לשכב אצלה להיות אמה. זה נאמר על דוד עם אשת פוטיפר, ולא שמע אליה יוסף עם אשת פוטיפה, הוא לא שמע אליה לשכב אצלה, מה הכוונה? הוא לא שמע אליה להיות אימה לשכב אצלה בעולם הזה, להיות אימה בעולם הבא, כי הוא ידע שהחטא הזה ירדוף אותו לעולם הבא. כמו חזרנו מה לשאלה, האם הטעויות שלי בעולם הזה ניתנות לתיקון, או שהם חלק ממני, הם ירדפו אותי, כן? מה שסיתי קודם להגיד על דוד, החטא היה חלק ממנו, חטאתי נגדי תמיד, החטא באמת הפך לחלק מהאישיות שלו. בכלל, אתם יודעים מה הדבר הכי אותנטי בחיים שלנו? הטעויות שלנו. אמר את זה פעם שאול ליברמן, כשהוא הגיע לגיל 80, עשו לו יום עיון גדול, והוציאו לכבודו ספר יובל, והוא כליטווה קציני, אז בדברי התודה שלו הוא אמר להם, אני לא אוהב ספרי יובל. לעתיד צריך לעשות משהו אחר בגיל 80. תשמעו את ההיצע שלו. הוא אומר, תראו, אדם מישראל במהלך חייו מחדש המון חידושים. בהתחלה כולם שואלים אותו, מנה אני מילי, ואחרי כמה זמן שוכחים שהוא חידש את זה, ואומרים לו, פשיט המי כמה שמלן. ושוכחים שזה שלו. מה הדבר היחיד שאף פעם לא יגנבו לך? אף פעם לא יגנבו לך? את הטעויות שלך. כאילו אם טעיתי באיזה מקום, אז מישהו יכתוב מאמר ויכתוב, ולא כמו ליברמן שטעה בתוספת כפשוטה עמוד סורנזו, ואז זה עוד טעפה, ולא, כמו ליברמן שטעה, אף פעם לא ישכחו שזה אני. זאת אומרת, אני מה צריך לעשות בגיל 80? להוציא לאור ספר טעויות. שאדם יאסוף את כל הטעויות שהוא עשה בימי חייו, ויפרסם, ואז הוא אומר, לפחות שיגידו, וטעה ליברמן פה, יגידו, כמו שהוא בעצמו הודה בספר הטעויות, שהוא הוציא לכבוד גיל יומדת 80. לא, מה שהוא ניסה להגיד זה שהטעויות מנופפות בנו, זה כאילו זה חלק מאיתנו, זה אנחנו. ההצלחות שלנו, מישהו יגנוב אותם, אבל זה אנחנו, כן? אבל השאלה היא מה אתה עושה עם זה, אני חוזר לבלעם של שבוע שעבר, לגמרא בחולין שפתחנו בה. האם אתה אומר, טוב, סוותרו לי, או האם הטעויות שלך הופכות להיות מנוף לשינוי, למערכת לומדת? כן? האם כשטעית, אז אתה לומד מזה משהו, ואז הטעות היא פועלת אחרת, אבל זה תלוי בנו. אז הטעות תמיד תהיה, התשובה לא אומרת, אז שכחנו מהטעויות. התשובה אומרת שידענו להשתמש בטעויות כדי ללמוד. רגע, ממשיכה, אני אגיד עוד דבר, הנציב בפירושו לסוטה, יש מקבילה לגמרא הזאת בסוטה, הנציב מציע במרומי שדה, שזה לא נאמר על כל המצוות, הגמרא הזאת. כל העושה מצווה אחת וכל העובר עבירה אחת, אלא זה נאמר דווקא על שתי מצוות, על מצווה אחת ועבירה אחת. הפסוק אומר צדקך, אז זו מצוות צדקה, ויות והפסוק של יוסף ושל פוטיפר מובא, אז מה זה העבירה הזאת? ניאוף. כך הוא מציע. יש משהו מיוחד, הוא לא מפתח את הרעיון, למה, מה מיוחד במצוות האלו, אבל הוא אומר, נציב, זו לא הכוונה שאתה מביא רשימת מקולת של מעשים שעשית, אלא זה דווקא באיזשהו מקום, זה מצווה ועבירה ששניהם קשורות ביחסך לאנשים אחרים. אני גם אגיד, הם כמעט נגטיביים. בצדקה, אתה רואה בן אדם אחר במצוקה ואתה עוזר לו, לא תנף, יכול להיות בהסכמה, אבל גם יכול להיות בניצול. גם זה יכול להיות, כן? אם אני רוצה להיות דרשן טוב, שזה יהיה קשורים אחד בשני, עדיף להגיד הניצול, כן? אבל יש המון עבריינות בתחום המיניות, שזה בתוך כדי ניצול וכפייה. הנציב לא מסביר, אבל הוא אומר, זה דווקא שני הדברים האלו. בכל מקרה, ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר יש לקיש, בואו נחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הם לא חטאו, אנו לא באנו לעולם. כלומר, איזה מזל, צריך להגיד תודה לאבות שלנו, שהם חוטאים. אתם יודעים, סבא שלי, זיכרונו לברכה, אבא של אבא. הוא היה יהודי שהיה לו חינוך מערב אירופי. אני באתי מבית מזרח אירופי, ליטאים. אבל סבא, ההורים שלו התגרשו כשהוא היה בן 8, הוא למד בפנימיות בגרמניה, הוא למד במרבורג. והוא היה לו כזה, הוא מאוד הזדהה עם הרב הירש ותורה עם דרך ארץ. וכשהוא היה זקן מאוד, הוא התעבר בזקנותו, היה לו שטף דם במוח, הוא התעבר. והיו בימים נוראים, היינו מקרים לו את התפילות, כי הוא לא זכר אותם בעל פה. וכל יום כיפור, כשהיו מגיעים בבידוי, אבל אנחנו ואבותינו חטאנו, הוא היה מוחה. הוא היה אומר, אני לא מוכן להגיד את זה, שאבותינו חטאו. לא מוכן להגיד שאבא שלי חטא. אבא שלי היה צדיק. הוא היה מוכן רק להגיד, אבל אנחנו חטאנו. ותראו את הגמרא הזאת, מה אומרת הגמרא? בואו נחזיק טובה לאבותינו, שאלמלא הן לא חטאו, אנו לא בנו לעולם, שנאמר, ופה יש מדרש השיר של יום, שמחר בבוקר, אני אמרתי, אלוהים אתם, ובני עליון, כולכם, ככה חשבתי, אבל מה הפסוק הבא? חיבלתם מעשיכם, ולכן מה הפסוק הבא אומר? אכן, כאדם תמותון, וכאחד השרים טיפולו. עכשיו, הגמרא מנסה להבין מה הוא מנסה להגיד פה, כן? למה הכוונה? כן? אז אומרת הגמרא כך, למאמרא דלא חטאו לאו ומולדו. תראו מה, מה הגמרא חושבת. שלו לא היה חטא, אז מה לא היה בעולם? גם מוות. הרי המוות בא לעולם מחטא. אם אין מוות, אז מה לא צריכים כדי לקיים את העולם? לא צריכים עוד להוליד ילדים. אבל יש פה תפיסה שהילודה באה כתוצאה ישירה מהמוות. זה הצורך של העולם לעשות חילוף חומרים. כן, אומרת הגמרא, למאמרא דלא חטאו לא הבו מולדו. כן? וזאת הכוונה שאבותינו היו כמלאכים, כן? כלומר, לו הם לא חטאו בעגל, אז הם היו כמלאכים ולא היו מולידים ילדים, נכון? אבל אומרת הגמרא, והכתיב אתם פרו ורבו. אנחנו לא מבינים, זה נמצא כבר מראשית האנושות. אז אומרת הגמרא, עד סיני. ומה הגמרא בעצם תופסת כאן? דיברנו קודם על המהר"ל, על דוד. ומה הגמרא בעצם תופסת? שמתן תורה כביכול, מה עושים לגניום האנושי? כביכול עושים ריסטארט למחשב, ומה שהיה קודם נמחק, והפרו ורבו הקודם נמחק. יש כאילו את הדור האידיאלי זוכה למעמד, להשרת שכינה, מעמד הר סיני, ושהוא ישמח באלוקים כל ימי חייו. אז זה אומרת הגמרא, וגם בסיני נם הכתיב לחם אור להם שוב עליכם לא עליכם. אז מתרץ את הגמרא לשמחת עונה, שיש פה תפיסה באמת מאוד ברורה של הגמרא, שהזיווג בין איש ואישה לא נועד רק לילודה, הוא נולד לשמחה, לקשר, לאהבה שדבק באשתו, זה לא רק בראשית א', זה... והגמרא כאן אומרת, בראשית ב' היה יכול לעמוד בלי בראשית א', כי אם לא היה חטאים, כלומר, בעצם חטא העגל מקביל במידה מסוימת בגמרא הזאת, למה? לחטא גן עדן. זה בעצם מאוד מאוד דומה. אז שואלת הגמרא, והכתיב למה ניתב להם ולבניהם, אז ברור שיש בנים לאנשים שעמדו בהר סיני, אז אומרת הגמרא, לאותם העומדים על הר סיני, כלומר זה לא ילדים שיוולדו אחרי, כלומר הגמרא כאילו חושבת שלא היו אמורים להיוולד ילדים אחרי מעמד הר סיני.
כתוב מה הכי שכל אחד מפיתה אשתו בבן זכר?
אני עכשיו לומד את הגמרא הזאת, אוקיי? אתה רוצה אחרי זה להקשות מגמרות אחרות, אחרי שנגמור את זאת, בסדר? אבל, אז אומרת הגמרא, ואמר איש לא כי שמי דכתיב, זה ספר תולדות אדם. וכי ספר היה לו לאדם הראשון, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון, דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור ופנסיו. זה אותו רעיון שנאמר קודם מהמערה. כאילו, אדם הראשון, בתור אבי האנושות, בתוכו כלולים כביכול כל הפוטנציאל של כל הדורות שכולם יצאו ממנו. זה הכוונה, מראים לו מה יכול לצאת מהפוטנציאל שהכל צאצאים שלו, כן? כיוון שהגיע לדורו של רבי עקיבא, שמח בתורתו, מקווה שהוא הבין את זה, כן? ולהתעצב במיטתו, מאוד מאוד מזכיר את הגמרא במנחות על משה רבינו בבית מדרשו. אמר, ולי מה יקרו רעיך אל, כלומר הוא התחיל להתלונן, כמה יקר הרע, עקיבא, רבי עקיבא, שהוא הרע של האל, כמה זה יקר לו וכמה צר לו על הסוף שלו. ואמר רבי יוסי, אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף. תראו איך הוא, כביכול, הגמרא כאן תופסת את הממרה הזאת, שיש בעולם איזה, בשמיים איזה אוצר של נשמות, וההיסטוריה לא יכולה להיגמר עד שלא כל הנשמות האלה, מה יקרה להם?
ירדו למטה.
זה התפיסה שיש כאן. וככה דורשים את הפסוק שנאמר, כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף, כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. אז מסביר רש"י את הפסוק הזה, שלנו נדמה שזה נמשך לנצח ההיסטוריה. וכבר שואלים, מתי ייגמרו כל הצרות? כן, זה שואלים, מתי יהיה קץ ההיסטוריה? אז הקדוש ברוך הוא אומר, לא לעולם אריב, לא לנצח אקצוף, יהיה לזה סוף. אבל למה זה כבר לא נגמר עכשיו? למה הוא מחכה עוד? כי רוח מלפני יעטוף, מה זה רוח מלפני יעטוף? אז אומר רשי, כי לא לעולם הריב, לאחר זמן הגאולה, ולא לנצח הקצוף מליגול, כי רוח אשר לפני, הרוח רומז לנשמות האלה, נשמות שבגוף יעטוף, יעטוף אומר רשי זה לאחר, אני מעכשיו מישהו שמאחר, תגידו, הוא יתעטף, זה ישמע יותר טוב, כן? הוא המאחר, כמו נעטופים ללבן, כי יש נשמות שאני עשיתי. תוספות אומרים פירוש אחר, רוח זה המשיח. למה הרוח? יש רוח, המשיח יבוא, אבל למה הוא מחכה? לנשמות אשר עשיתי. בכל מקרה, מה מפורש כאן בגמרא הזאת? שכבר היה ברור לאדם הראשון שיוולדו ילדים במשך כל הדורות. אי אפשר להגיד שאחרי חטא העגל, סיפרו, הקדוש ברוך הוא שינה את התוכנה האנושית. אז אומרת הגמרא, לתימה אנו לא באנו לעולם, אלא כמי שלא באנו לעולם. ופה רש"י אומר דברים מדהימים, שאת זה אסור להגיד בהלוויה, אבל היום מותר להגיד את זה. תראו מה רש"י אומר. כמי שלא באנו לעולם, לפי שהן חיים לעולם, וכל זמן שהם קיימים, אין אנו חשובים כלום. מה שרש"י אומר זה, שהמוות הוא כאילו נדרש לעולם, כדי, מעין חילוף חומרים של ההיסטוריה האנושית. דיינו, כדי לפנות מקום, סליחה לביטוי הזה, כדי לפנות מקום לדורות הבאים, כביכול הדור הזקן יותר צריך, הוא צריך לפנות מקום. כלומר, תחשבו שרבי עקיבא היה חי, ומוישה רבינו היה חי. זה היה חונק אותנו, מה יכולנו להיות? כביכול המוות הוא מעין חילוף חומרים, וככה זה מתואר באמת, בתהילים ק"ד. שומרים אותו בבתי קברות, אז המוות מתואר שם, אני מקריא. Okay. תסתיר פניך יבעילון, תוסף רוחם יגבעון ולפרם ישובון, תשלח רוחך יבריון, ותחדש פני אדמה. זה חילוף חומרים, מאפר אתה ולפר אתה שב, זה מחדש פני אדמה. אומר רש"י, המוות שבא בעקבות החטא, הוא פינה מקום לדורות הבאים. זה הכוונה שאלמלא הן לא חטאו, אנו לא באנו לעולם. היינו נולדים והיינו משותקים. לא היה לנו שום משמעות. ממשיכה הגמרא ואומרת, למאמרא די לא חטאו לא עברו מיתו, כמו האם זה באמת נכון שאילו לא היו חוטאים בחטא העגל, אז לא היה מוות, והכתיב פרשת יבמות ופרשת נחלות, והרי אלו פרשיות שמניחות שמישהו מת. אז אומרת הגמרא, ומה ההנחה של הסוגיה? שמתי הפרשיות האלה ניתנו? עוד לפני חטא העגל, כן? כלומר שזה לא הכרח, כן? אבל ככה הסוגיה כאן מניחה. אז על זה אומרת הגמרא, על תנאי. הקדוש ברוך הוא כביכול נתן את הפרשיות האלה, ואמר, אם זה יהיה כמו עיר הנידחת, לא היה ולא נברא, וזה יקרה, תלוי במי? בכם. אתם תחליטו אם תמותו או לא. הוא שואל את הגמרא, מי כתיב יקראי על תנאי? יש תופעה כזאת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו להחליט? אז אומרת הגמרא, אין, דאחי אמר רבי שמעון בן לקיש, מה דכתיב הערב והי בוקר יום השישי? כן, על מה המדרש הזה בנוי? כתוב הערב והי בוקר יום אחד, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, אז מה צריך להיות כתוב? יום שישי, פתאום כתוב יום השישי. מה זה ההי הזאת? אז אומרת הגמרא כאן, מלמד שיתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, ואמר, אם מקבלים ישראל את התורה מוטב, ואם לאו, אחזיר אתכם לתוהו ובוהו. למי שמכיר קצת תורות של חיים מוולוז'ין, חיים מוולוז'ין הרי מתאר שהגמרא הזאת מצוטטת הרבה בנפש החיים. וחיים מוולוז'ין מתאר שהעולם אין לו בעצם סיבה להתקיים, שכן הקדוש ברוך הוא אין סוף. ומה הסיבה שהוא נותן לעולם להתקיים? כדי שהעולם יכיר בו. זאת הכוונה שהעולם הוא תוהו ובוהו, אם אין בו לימוד תורה, כבר דיברנו על זה קצת בדף ב', אבל שהעולם הוא תוהו ובוהו בלי לימוד תורה, אין לו סיבה להתקיים. הוא אומר, כביכול, עד מתן תורה, העולם היה עולם רופף, היינו זכות הקיום. או הסיבה שמצדיקה את קיומו, אם נדמה את זה לקפיץ בדלת, שהקדוש ברוך הוא אין סוף. אז תמיד מה הוא רוצה לעשות? הבריאה מתוארת בקבלה שהוא צמצם את עצמו, כמו הוא מתח את הקפיץ. אבל תמיד מה הקפיץ רוצה? להשתחרר. כביכול האין סוף תמיד רוצה לחזור. אז עד מעמד הר סיני, באמת הקפיץ כמעט השתחרר, כי זה רופף. ברגע שהם נותנים את התורה, אז עכשיו, מעכשיו, העולם יותר חזק, העולם יש לו זכות קיום. אז הנה מה אני רואה, שיש מושג של על תנאי, או נאמר את זה בצורה אחרת, בואו נהיה לי טעים לשתי דקות, כדאי לי יותר, אבל לפחות לשתי דקות, בסדר? הכוונה שהתורה ניתנה על תנאי, זה שבאמת האחריות והקביעה אם העולם מתקיים, הוא תלוי במי? תלוי בבני אדם, כן. לבני אדם יש תפקיד עצום בשותפות עם הקדוש ברוך הוא. בנפש החיים, רב חיים מדבר הרבה מאוד, רב חיים מוולוז'ין, על כך שהבריאה היא לא פעולה חד פעמית, אלא היא פעולה מתמשכת. מן המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. אותו רעיון שבעצם העולם צריך כל הזמן תומכות שיחזיקו אותו, כן? ומי ששותף למעשה בראשית, כמו מי שנותן צידוק לקיום העולם, אלו זה לא הקדוש ברוך הוא, זה בני אדם. הקדוש ברוך הוא ברא אותו בששת ימי בראשית, אבל האחריות לשמור על העולם היא מוטלת בידיים שלנו. אז כן, העולם יש לו תנאי. מה שאנחנו רואים בגמרא הזאת, זה כן, עם ישראל יש לו משמעות קוסמית, הוא מקיים את העולם. מצד שני, הוא גם קיבל את האופציה לא לחתור, והוא לא ניצל את האופציה הזאת טוב. כאילו, כן, ניתן על תנאי וחתור. והמציאות האנושית המורכבת הזאת, שיש בתוכה ערבוביה של תורה ואחריות, יחד עם חטא, הולידה את המציאות שבה אנחנו חיים, שבה יש חטא, יש מוות, יש חילוף חומרים, דור הולך ודור בא, יש לנו פה איזושהי תובנה של הסדר הקוסמי. ומה שהגמרא ממשיכה ואומרת זה, מי יתם והיה לבבם זה להם, לבטל מהם מלאך המוות, אי אפשר, שכבר נגזרה גזרה, גם מפורש בברייתא הזאת, שלא עולה לדעת שמעמד הר סיני איפסו את התוכנה, והיה אפשר, קיבלו הזדמנות מחודשת, לא למות יותר, כן? אז הברייתא אומרת, לא, אי אפשר היה, כבר נגזרה גזרה, לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא תהיה אומה ולשון שולטת בהם, שנאמר למה ניטב להם ויבניהם, עד עולם. אז יש פה ברייתא מפורשת נגד הממרה של ריש לקיש. אומרת הגמרא, הוא דאמר כי הייתנה, אז בעצם מחלוקת תנאים. דתניא, רבי יוסי אומר, לא קיבלו ישראל את התורה, אלא כדי שלא יהיה מלאך המוות שולט בהם. שנאמר, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם, ממש מה שהגמרא אמרה קודם, חיבלתם מעשיכם, ולכן, אכן, כאדם תמותון. שואלת הגמרא, ורבי יוסי נמי הכתיב למען ניתב להם ולבניהם, עד עולם. אז אומרת הגמרא, טובה הוא דהביה המיטה איקה. כלומר, הגמרא מבינה שהקדוש ברוך הוא לא הבטיח חיי נצח, הוא הבטיח רק טובה. אמר לך רבי יוסי, כיוון דלק המיטה, אין לך טובה גדולה מזו. ותנקם הנמי הכתיב, אכן כאדם תמותון. אז משמע שהייתה אופציה לא למות, כן? אז איך תנא קמא מסביר? אז על זה אומרת הגמרא, וזה צריך להסביר פעם הבאה, מהי מיתה? עניות. אומרת כאן הגמרא, מיתה לא חייב להיות מוות, שפיזי זה יכול להיות גם סגנון החיים שלך. ועל זה אומרת הגמרא, דאמר מה ארבעה חשובים כמתים? אז לחשוב לפעם הבאה על מה שהגמרא הזאת אומרת, כן? אלו הן, אני סומה ומצורע ומי שאין לו בנים. אני דכתיב כי מתו כל האנשים, ומה נינו דתן ואווירם, מי מתו מאב או אבו, אלא שירדו מנכסיהם, סומה דכתיב מחשקים הושיבני כמתי עולם, שזה אמר יומיהו, מצורה דכתיב אל נתאי כמת, ומי שאין לו בנים, דכתיב אבא לי בנים, ממה אם מתה אנוכי. זו פעם הבאה אני מבקש, תחשבו על ההגמרה הזאת, מה זה האמירה הזאת שארבעה אלה חשובים, חשובים כמת, בזה נגמר את הסוגיה הזאת. נעבור ונמשיך בלי נדר לתנור הבנן לברית הבאה, שזה בעצם סוף האגדתא, זה מוליך אותנו לפעם הבאה לעיר מודבט, בעזרת השם לחזור לסוגיה ההלכתית שלפני ידיהם. לילה טוב.